ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אמרנו שיציאת מצרים זה אחד מעיקרי האמונה. הרבה מצוות הם זכר ליציאת מצרים. צריך להבין מה כנראה שביציאת מצרים קרה משהו, התחולל פה משהו, זה חידוש. נכון? של החידוש הזה אנחנו צריכים לזכור ולחיות ולעבד אותו, את החידוש הזה. נכון? ולכן חייבים להגיד שהחידוש של יציאת מצרים זה לא שריבונו של עם הוציא אותנו מהשעבוד ועזר לנו שלא להיות בצרות כאלה גדולות, כן? אל טוב כזה. כיוון שזה לא, אז בסדר, אז זה היה פה איזה, הבן שלו היה מסכן, הבן כביכול של הקדוש ברוך הוא, בני בכור ישראל, היה מסכן, אז זה, אז הוא רחמיו עלינו הוציא אותנו. אבל מה קרה פה? מה? בסדר, יצאנו. חוץ מזה, על זה לא צריך לחגוג, מכיוון שהוא גם הוריד אותנו למצרים. כן? כנראה שכל המהלך הזה של הירידה למצרים והעיבוד של האומה הישראלית בתוך הרחם המצרית הזאת והלידה שאחר כך איך שנולדנו, איך כל התהליך הזה הוא תהליך אלוקי שהוא בעצם בונה עולם אחר. כתוצאה מזה העולם יצא לחירות, עם ישראל יצא והעולם יצא לחירות, איזשהו בריאה מחודשת, נוצר פה משהו חדש שמכאן באילך העולם קפץ קומה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, ראינו בנינו משועבדים אנו לפרעה במצרים, הכוונה היא היינו נשארים לתרבות המצרית. ולא היה ישראל בעולם, שישראל שחרר, משחרר את העולם מהתרבות המצרית. וכל זה נעשה בסדר כזה של עבדות ועינוי וגירות. ועבדו ועינו אותם, כן, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. נכון? גר, עבדות ועינוי. נכון? נכון, העבדות והעינוי זה לא היה 400 שנה, הגירות הייתה 400 שנה, ובתוך מערך הגירות של 400 שנה, בתוכו היה גם חלק מהזמן עבדות, וחלק מהזמן היה גם עינוי. וזה התוכנית האלוקית שנתנה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, עוד הרבה לפני שירדנו למצרים, תדע לך שזה מה שיהיה. זה חייב שיעבור ככה כדי שיהיה עם ישראל בעולם. עם ישראל בעולם הוא יביא את הבשורה הגדולה של שם שמיים למציאות, והוא בסופו של דבר יוביל את העולם לגאולה הגדולה של שכולם ידברו בשם השם. מלא הארץ דעה את השם, וזה השחרור הגדול מכל מיני תפיסות קטנוניות והבנות מוטעות בהבנת ערך החיים. ישראל יביא את זה. כן? בשביל זה נבראה בריאה חדשה שנקראת ישראל בסדר הזה. ואמרנו התהליך שעברנו בתוך מצרים, אני חושב שדיברנו על שתי ההבנות של העבדות והעינוי, ואחר כך עכשיו נוסיף גם את הבחינה של הגירות. כן? ונחזור על הדברים. במצרים נוצרו שני ממדים באומה הישראלית, והתהליך שנוצר כל אחד מהממדים סותר את התהליך השני. יש עבדות ויש עינוי, ששני דברים סותרים, הפוכים, כן? אבל כל אחד מתאים ליצור את היצירה הזאת. זאת אומרת, ישראל זה מצד אחד נקרא לזה תפיסה דתית, אלוקית, משהו רוחני. נכון? עם ישראל יש נשמה רוחנית. הנשמה הרוחנית הזאת נוצרה כבר אצל אברהם, יצחק ויעקב, שהם אבותינו, הם אבות האומה, והוטבעה ב-70 נפש שירדו למצרים. כולם היו בני אברהם, יצחק ויעקב, ומעלה הם היו שייכים לנשמה הגדולה הזאת. אלא מה? כיוון שהיא נוצרה אצל אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב הם לא עם. הם פרטים. פרטים ענקיים, אבל הם פרטים. לכן, הגם שהם ענקיים, יש בהם סיגים. והסיגים האלה, הם ינוקו, יזדקחו, דרך הירידה למצרים. וזה מה שאמרנו, נתחיל מפרק ה' ואילך, המהר"ל ילמד אותנו איזה סיגים היו בימי אברהם. שאברהם לא יכול, כמה שהוא היה אדם עליון, לא יכול היה שיוולד ממנו, בלי המהלך שיצאת מצרים, ממנו כשלעצמו, יוולד כבר האומה הישראלית, הרי הוא שורש החיים שלנו. הוא אברהם, יצחק, יעקב, שורש, מספיק, מה צריך את הידריה למצרים? לא. זה בלתי אפשרי. כן? כי וזה פרטים עדיין. וחייבים לבנות אומה דרך הירידה למצרים. ומבחינה זאת, הירידה למצרים בררה לנו יותר את שורש החיים הקיומי שלנו. מה זה להיות עם ישראל, דהיינו עם אלוקי. עם אלוקי. וזה נעשה על ידי תאריך שנקרא עינוי. המשל המתאים לעינוי הוא משל הזהב שנזרק לכור הזהב. כן, והוא נשרף שם בתוכו, ועל ידי זה הזהב מזדקך, נכון? ומשיט את הזהב, הזהב יוצא משם יותר ענקי, נכון? יותר מעובד, יותר... כי בלי זה, היה זהב גם בלי זה, אבל הזהב לא היה ענקי. הייתה נשמת ישראל לפני כן אצל אברהם, אבל לא מספיק נקייה, לא מספיק מבוררת עד הסוף, באופן שאפשר להגיד שנשמת ישראל היא אלוקית לגמרי. ומה היה התהליך של העינוי? כשמענים אדם, כשדוחקים אותו, כשמנגדים לו, כוח מנוגד למנוגד, שני הכוחות כשהם באים במאבק זה עם זה מול זה, כל אחד מהכוחות מתחדד יותר. כל אחד יותר ויותר מציס את הצד שלו, כי הרי הוא צריך למצוא כוחות עצמיים כדי להתנגד לו. כשיש מלחמה, כל אחד מן הכוחות נעשה יותר חזק. נכון? יש איזו ריאקציה. כמו שהמהר"ל קורא לזה פה בתחילת פרק רביעי, את העיקרון הזה, כי הדבר מתפעל מהופכו מצד שהוא הופכו לא פועל בו. דבר מתפעל מהופכו. כן? ששתי קבוצות כדורגל משחקות זו עם זו, כן? וכל אחד רוצה לנצח, אז היא מוציאה מן הכוח אל הפועל את כוחות החיים שלה. היא רוצה לנצח. נכון? ודווקא התנגדות מוציאה ממני יותר כוחות. נכון? מביאה אותי אם לא הייתה התנגדות, אדם לא מוציא כוחות מעצמו, נכון? בזמן מלחמה, בזמן מאבק, בזמן מתח, כן? יש בזה גם דברים שלילים, אבל בזמן מתח פתאום אדם מרוכז כדי להוציא מעצמו יותר. אז העינוי הזה, כן? לענות, זה הדחק. דוחקים אותנו לפינה. המהר"ל פה מביא את מדרש חז"ל בתחילת פרק רביעי, שמניין שלא הייתה, אני קורא את זה בעל פה, מניין שלא הייתה אומה באומות שהוא דרכם כמו מצרים, תלמוד דומה כמעשה ארת מצרים אשר ישבתם בלא תעשו. מצרים הם הכי מנוגדים לישראל, תכף נראה למה. ומניין שהדור האחרון שהיו מקולקלים דרכם יותר מכולן, במצרים. הדור האחרון שישראל ישב בתוכם, במצרים, עד שהם הושמדו בים, הם היו הכי, הכי מקולקלים במצרים, מניין, תלמוד דומה אשר ישבתם בלא תעשו. מסביר אמרה למה? כי כשישראל נכנסו למצרים, היות והתפיסה הישראלית והתפיסה המצרית הן כל כך מנוגדות זו לזו, גם המצריות נהייתה יותר מצרית, וגם הישראליות נהייתה יותר ישראלית. דרך הכאב הזה, נוצרה תפיסה של חיים יותר משוכללים. במה ישראל ומצרים מנוגדים זה לזה, כל כך מנוגדים, כן? שלכן עם ישראל ירד דווקא למצרים, ושם הוא נהיה לישראלי. ההבדל הוא שהתרבות המצרית היא חומרית, כמו שהוא אומר פה, כן? הוא מדומה לחמור, כן? אשר, אז על... נמשלו לחמור.
בשר חמורים בשרם,
כן? נכון? בשר חמורים בשרם זה המצריות הזאת. שהתפיסה התרבותית שלהם הייתה שהחומר מקיים את המציאות. אין רוח, אין מעבר, כן? אין, לא יכול להיות נס. נס זה כאילו משהו שפורץ את החומר. כן? אין כזה דבר. האלוהים הוא החומר. היאור, שהוא חומר, הוא בתוך העולם. כן? לא ידעתי את השם, אין כזה דבר השם. כן? והשיעור שריבונו שלנו נותן לפרו, זה דרך 10 המכות שכולם ניסים, כולם יציאה מן החומר. אתה רואה? יש גם מעבר לחומר. השתכנעת? עוד לא. עוד שיעור באמונה, עד שהוא ישתכנע, והוא לא ישתכנע בסוף.
למה? מכיוון שהמצרות מכניס את העולם למיצרים החומריים, כן? ולכן הם סותרים את ישראל באופן טוטלי. כי אצל ישראל, ישראל זה הפוך. אין חומר, יש רק צורה, מה שקורה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשיוולד ישראל ממצרים, יתברר לנו שישראל, מה שהמר"ל קורא, כן, צורה נבדלת. ישראל בעבור שעצם שלהם במדרגת צורה נבדלת שלמה. לכך אין לישראל עניין הראוי לצורה, כאילו אין להם מציאות כלל. מבינים? זאת אומרת, צורה, הכוונה היא משמעות, תוכן, תוכן רוחני. נכון? החומר זה הכלי, והצורה זה הרוח. נכון? זה עם לשון המערל. צורה נבדלת, הכוונה היא, נשמת ישראל היא ישראל בקודש הבריך הוא חד. נכון? דיינו, זה משהו לא שייך לעולם. הם באו לעולם בשביל לבקוע בתוך העולם את הצורה הנבדלת. אבל בעצם מצד עצמם, זה משהו עליון. זה משהו עליון. וכשישראל יורדים למצרים, ישראל כשקיבלו כבר מאברהם, יצחק ויעקב את התפיסה הזאת, כן? הכל אלוקי. הכל אלוקי. אין דבר גשמי מצד עצמו. אין לה גשמיות, לחומר, אין מנוע עצמי שמחיה אותם. אין שום מצוי שיש לו כוח חיים עצמי. הכל אלוקי. מאיפה החמור הזה חי? מהאלוקות שבו. יש בתוכו נקודת חמוריות כזאת שריבונו של עולם יצר בעולם, והחמוריות הזאת התלבשה להיות בצורה של חמור. הנה תורה חמור חי, וכך כל בריאה. זאת התפיסה הישראלית, שכל החומר הוא רק ביטוי לרוח, אין לו מציאות בפני עצמו. זה איזשהו לבוש חיצוני, כן? איזשהו מעטפת כזאת, שבעולם הזה ככה נפגשים עם האלוקות. אי אפשר להיפגש אתה באופן ישיר. הוא נעלם, הוא הסתתר בתוך החומר, אבל בעצם לחומר הוא כלום. זה סותר לגמרי את התפיסה המצרית. וממילא כשישראל ירדו למצרים, בזמן שישראל באו למצרים, במקום שישראל ישבו במצרים, שם תססה יותר המצריות. זה היה מנוגד לחלוטין. כן? ונוצר מצב של עינוי בנה בנו להיות עוד יותר שייכים לתפיסה של צורה המנותקת מן החומר. צורה שמעל החומר. לא צורה שמוטבעת בחומר, תכף נראה מושג אחר, צורה מוטבעת בחומר, זה צורה מעל החומר.
אז איך עשינו את העגל?
מה זה?
אז איך עשינו את העגל?
זה בגלל זה. בגלל זה. הוא יסביר בהמשך. המהר"ל בגבורות השם, הוא לומד איתנו את ספר שמות. זה בהמשך, כן? אבל זה בגלל זה, כן? שאנחנו מחפשים משהו רוחני עליון, וכשלא נמצא לנו המשהו הזה, אנחנו מתפרקים לחלוטין. אין לנו, לא יכולים, מזדעזעים. אין לנו יציבות. תכף נגיע לזה. על כל פנים, זה מה שיצר העינוי, כן? העינוי שכלל את מה שכבר היה קודם, והסיר את הסיגים מהזהב הזה. זהב זה תמיד, בזהב זה המתכת הכי עליונה, כי אנחנו מדברים פה על הנשמה. כן, לכן המשל הוא הזהב. בסדר? ונוצר פה זהב טהור לחלוטין. מי יצר את הזהב הטהור? האש. האש זה המצרים. ששרף אותנו וכאב לנו מאוד. הכאב הזה הוא משכלל אותנו. הוא קורם לנו שכלול. כמו שלאדם יש לו כאב, אז הוא מוכרח ללכת לרופא. הוא מוכרח ללכת לאיזשהו מקום כדי לחלץ מתוכו את הבריאות. אם לא יצור שאדם היה חולה ולא היה כואב לו. לא היה מתענה. אז הוא לא היה מטפל בעצמו, נכון? לא היה לו את המנגנון הזה. אבל כיוון שכואב, אז אנחנו מטפלים, אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל את כל כוחות החיים שלנו, הבריאים ביותר. זה מה שעצר העינוי. זה כנגד הצד הרוחני. מה שהרב קוק קורא, האידאה האלוקית שנמצאת בתוכם. מצד שני, יש אידאה לאומית. לישראל. נכון? אידאה לאומית, הכוונה היא המציאות ישראלית פה בעולם, שיש עם. יש עם חי, שהאידאה האלוקית מחיה אותו, אבל הוא חי פה בעולם, נכון? ריבונו שלנו לא רוצה שאנחנו נהיה אנשים מרחפים. נכון? כשהוא בישר לאברהם אבינו שממך אנחנו נמשיך את הגילוי האלוקי, הוא אמר לו מיד, ועשך לגוי גדול, לא יהיה ממך הרבה הרבה אנשים צדיקים, עליונים, רוחניים, עוסקים בתורה ובמצוות. זה לא המגמה של העולם, לא המגמה של ישראל. שיצאו ממך מיליון צדיקים יפרסמו ששם, לא, לא, לא שווה מיליון צדיקים. אני צריך עם נושא שם השם. עם, עם פירושו צבא ומדינה ומשטרה וצדיקים ופחות צדיקים ויותר צדיקים. עם זה, 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 זה הרכבה של כוחות חיים שונים ומשונים שהופכים להיות עם אחד שכולו דבר השם. כולו דבר השם, לא כולם חייבים להיות בישיבה. כולו דבר השם, יכול להיות זה חקלאי דבר השם, זה עורך דין דבר השם. ככה המבנה. נכון? זה, 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 זה אידאה לאומית, שירן. ופה, כדי שתיווצר האידאה הלאומית בצורה מתוקנת, המדויקת כל כך, שריבונו של עולם רוצה ליצור בדרך התהליך של יציאת מצרים, בא לזכותנו התהליך שנקרא עבדות. עבדות. תהליך של העבדות יצר בנו אידאה לאומית נקייה. מה הכוונה? מה הכוונה? כל עם ולשון, איך נוצר? האידאה הלאומית זה קיים בכל עם, כל, כל עם, כל לאום הוא לאום. איך נוצר הלאום היווני? איך זה נוצר? כן? היו קבוצת אנשים עם איזשהו רעיון מסוים, עם איזשהו תפיסת עולם, איזו מנטליות של חיים, והן יצרו חברה יותר גדולה ויותר גדולה עד שנוצר עם, נכון? איך הם מתארים בספר, בפרשת נוח שם, כן? נפוצו משפחות האלה והם יצרו עם, נכון? הלכו לשם מקדם ונוצר עם. לאבא, לאבא הגדול קראו ארם, ומארם נוצר עם ארמי. איך נוצר עם ארמי? לאט לאט התגבשה סביב המשפחה ועוד, נכון? מה שנקרא מלמטה למעלה. ואחרי שנוצר עם, ניתן בו גם איזשהו דגל, איזשהו כוחות חיים, איזשהו אפיון, נכון? ככה זה נוצר. ריבונו של עולם רוצה ליצור עם שלו. עם זו בחרתי לי. העם הזה יהיה שלי, כולו שלי. אינני רוצה שיהיה לעם הזה שום מציאות ארצית שמחיה אותו מצד עצמו. לכל עם ולשון יש מציאות, הרי זה נברא מלמטה למעלה. זאת אומרת, אפשר היה לכאורה לברוא את האומה הישראלית ככה. איך? שאברהם, יצחק ויעקב, יש להם 70 נפשות, 70 בנים, נכון? ומתוך זה התפתח, כמו כל עם, כמו כל עם. לאט לאט. מ-70 ל-700, מ-700 ל-7,000, וככה ניצר עם. אבל מה, איפה זה, אז זה לא אלוקי, זה יצירה אנושית. זה יצירה שלנו, מלמטה, בעצם בחן, יצירה אנושית. אלא מה תגיד? בוא ניצור, יכול היה להיווצר, אוקיי, ככה ייווצר לאט לאט, שבסוף, שנגיע לכמות או לאיכות הראויה, ריבונו של עולם, ייתן לנו תורה, ובזה אנחנו נהיה עם ישראל השם. אולי אפשר ככה? לא, אי אפשר ככה. כי אז יוצא שהייתה לנו מציאות לאומית עוד לפני המציאות האלוקית. נכון? זאת אומרת, למציאות הלאומית יש לה אחיזה גם בלי האלוקות. זה כאילו קומה שנייה. נכון? אנחנו לאומיים, ועל גבי זה גם דתיים. דתי, לאומי. כלומר, לאומי ועל גבי זה דתי. נכון? אבל הלאומיות נאחזת במציאות מצד עצמה, כמו כל עם ולשון. אלא שעל גבי המציאות האומתית הזאת, הלבשנו כיפה על הראש, ועשינו מזה גם אלוקי. אז יוצא שיש צדדים מסוימים שהם לא יונקים מן האלוקות. הם חיים גם מצד עצמם. בא ריבונו שלנו אומר, בשום פנים ואופן לא. אני אכניס אתכם למצרים. אתם יודעים, המצרים מומחים בלעשות את כל מי שנכנס לשעריהם להיות עבדים. הם מומחים, קוראים להם בית עבדים. זה הכותרת בכניסה לשם. בית עבדים. כל מי שנכנס לשם, הוא מפסיק לחיות את החיים העצמיים שלו. הוא עבד. הוא כפוף לגמרי. הוא מרוסק לחלוטין. המשל שחזן נותנים לזה כעובר במאי אמו. לעובר אין חיים, כולו יונק את חייו, מאין? ירח אימו, העובר הוא ירח אימו. אין לו, הוא לא יכול לנשום לבד, הוא לא יכול לאכול לבד, הוא לא כלום. הוא לא עומד לבד, הוא האמא, האמא מחיה אותו. ישראל נכנסו למצרים וביטלו את הזהות שלהם לגמרי. אין, חז"ל מדמים את זה, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. נסחפו לגמרי עם המצריות. ככה עבדים. העבד הוא לא טיפוס תוסס, כמו המעונה מהסיפור הקודם. העבד הוא טיפוס אפתי, טיפוס אדיש. אומר, יש מן כזה, מה שהאדון אומר לו, אומר, בסדר. עשה מה שאתה רוצה, אני אעשה. אני שלך. אין לי שום עצמיות משלי. לגמרי, 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 לגמרי. הריסוק הטוטלי הזה, שהיינו לכאורה איזשהו ישות, איזו משפחה, 70 נפש, היינו... שרנו איזה שירים ישראליים כשנכנסנו לשם, שרנו, כן, כן, שרתם. עוד מעט יבוא המצרים, וכל פעם שתחליטו לשיר איזה שיר שמבטא את הזהות הלאומית הישראלית, הם ייתנו לכם על הראש. בשום אופן לא תשירו שיר לכת ישראלי. חס ושלום. זה ריבונו של עולם יצר, זה לא המצרים עשו. זה התוכנית האלוקית. מדוע? שכשנצא ממצרים, בשנייה אחת נבלד בלי שום מציאות הקודמת. ובשנייה הזאת נבלד המציאות האלוקית והלאומית ביחד. אין שנייה אחת שהיינו לאומיים בלי דתיים. לאומיים בלי אלוקיים. שנייה אחת לא היינו. וממילא ככה בכל ההיסטוריה ככה. לעולם עם ישראל לא יוכל להיות עם ככל העמים. אנחנו נהיה עם ככל העמים. עם כיפה, בלי כיפה. אין מציאות כזאת. אם לא כיפה, אנחנו לא עם. אם אין בית מקדש, אנחנו בגלות. למה אפשר שריבונו של עם ייקח ממנו בית המקדש? ונשאר פה בארץ ישראל, נחיה עם ככל העמים. כמו שהיום הרבה אנשים חושבים, בוא נבנה פה, אנחנו בונים פה מדינה. ככל המדינות, מה צריך את האלוקות? ואם צריך, נדע, בסדר, אנחנו בעד שיהיה אלוקות. אבל זה לא עצם החיים. החיים אנחנו יכולים לחיות גם בלי אלוקות. אין כזה דבר בישראל. זה נוצר על ידי תהליך שנקרא עבדות. ועד שלא הגענו ל-60 ריבו נשמות, 600 אלף נשמות, שזה המספר השלם שעושה אותנו להיות לגמרי אלוקיים, שהצד המחיה אותנו זה אלוקות, כמו שהמהר"ל מסביר בתורת המספרים שלו, כן? שיש את הרבדים, 10, 100, 1,000. האלף הוא המקור האלוקי העליון, שהגענו ל-6 ו-1,000, עם כל הצירופים שדיברנו על זה, אז ברגע שנוצרנו 600 אלף נשמות חדשות, חדשות כאלה שעוצרות בתוכם את הכוח האלוקי הזה, במצרים עוד לא היו כלום, לא ראו אותם. ברגע אחד, הוא אמר ויהי, כמו בריאת העולם, כמו שהכוזרים מתאר את זה. שנייה אחת נוצרנו. ואז ממילא, זה מסביר בזה, הוא מסביר בזה את המאמר הזה, רבי יוחנן בן זכאי, שרבי יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, נכון? כאשר לא היו ישראל בשלמותם, כאשר היו במצרים שעדיין לא היו בשלמותם עד שהיו 600 אלף, שזהו שלמות ישראל, היו ישראל כאילו לא היה להם מציאות כלל. לא מציאות כלל. כי עניין הצורה שהיא שלמה, ואם אינה שלמה, אין לה עניין הצורה לכך למשועבדים. כשאין לנו אלוקות, את הצורה בשלמותה, שזה האלוקות העליונה המופשטת, הלא קשורה לעולם, המציאות העליונה, כשאין לנו את זה, אין לנו כלום. אז אנחנו משועבדים תחת מצרים. אנחנו מצרים, כמו מצרים לגמרי. וממילא, זה מה שחזן, מה שרב יוחנן בן זכאי, כשהוא רואה בגלות, ראה ריבה אחת שאתה מלקט את שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה והמתן לפנה, אמרה לו, רבי פרנסני, אמר לה, בת מי? אמרה, בת נקדימון בן גוריון. אמר לה, ממון אבי חכנו. אמר לו, רבי, כן, השיר גדול. אמר לו, רבי, לא כעדל מטלן, קיצור, אין לי כלום, התפרקנו מהכל. אמר, ואז הוא אמר, אשריכם ישראל, ככה אומר רבי יוחנן בן זכאי, כשהוא רואה את התמונה הנוראה הזאת. נוראה. אפשר לבכות מזה. איזה מפלה זה, זה מסמל את עם ישראל בחורבנו. אשריכם ישראל, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם. כשאין אתם עושים רצונו של מקום, אין לכם את הצורה הנבדלת, אין לכם את האלוקות, אתם כלום. אין מציאות ביניים בישראל של להיות עם חילוני. אין כזה דבר, עם חילוני.
אותו דבר הפוך אבל.
מה זה?
לא, אותו דבר גם אם אין לנו צורה, אנחנו לא עם.
אין צורה, לא.
לא, גם אם אין לנו לאומיות.
מה זה?
אם אין לנו לאומיות, גם אנחנו לא יכולים אותה.
נכון, זה הדרך כדי להופיע, נכון. אם אין לנו לאומיות, הצורה אין לה מקום לאחז, הצורה קיימת בכוח, נכון? אבל אין לה מקום לאחז, אבל פה רוצה לומר, אין לעם ישראל שום זכות קיום מצד עצמו, אלא מצד אלוקים. זאת אומרת, עם ישראל הוא לכאורה דומה לכל עמים, יש לו פוליטיקה, כלכלה, משטרה, צבא, זה מה שמקיים אותו פה, נכון? כמו בפורטוגל ובהולנד, כמה הם חיים מזה? לא, 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 זה טעות, זה טעות אופטית, פשוט אתה לא רואה טוב. מה שמקיים אותנו פה, כל מערכות החיים האלה, מה שמקיים אותנו פה, זה הנקודה האלוקית. והכל זה לבושים. אצל הגויים באמת מה שמקיים אותם זה החומר. החומר מקיים אותם. אצל ישראל אין כזה דבר. מכף רגל ועד ראש, אנחנו אלוקים. גם הצדדים הכי נמוכים של הפוליטיקה ושל הכלכלה, הכל אלוקי. ואם אנחנו לא נעשה רצונו של מקום, נזנח אותו את האלוקות, ונגיד אנחנו יכולים להסתדר בלעדיך, כן? אז לא נהיה. נחזיק מעמד, עוד 100 שנה, עוד 1,000 שנה, לא יודע, זה... אבל אין לנו חיים. נזרק לגלות, נזרק לא נהיה לאומים בכלל, הלאום הזה יתפרק. אין אידאה לאומית בלי אלוקות, בלי אלוקית. זה נוצר על ידי תהליך העבדות. שהעבדות זה לא דווקא כואב כמו העינוי, אבל זה מרסק את הישות. זה מרסק את העצמיות שלה. אנחנו כלום. עובדים, עובדים, עבד של. עד שבאה המדרגה של 60 ריבוע ויכלו לצאת. ולכן הדוגמה פה שאנחנו יורדים מטה-מטה, מלקטת שעורים, שזה מאכל בהמה, מבין גללי בהמתם של ערביים. יש לך יותר חומר שבחומר שבחומר, יותר מזה? בהמה, גללים, שזה הפסולת, של הבהמה של הערביים. ושם היא הייתה מלקטת שעורים בשביל משהו לחיות מזה. אשריכם ישראל. איזה אומה אתם. כל כך עליונה, האומה הזאת, כשהיא מתרסקת עד למטה. אין מציאות ביניים בישראל. עם ישראל הוא שלמות אחת. שלמות. שהחומר שבה, הלאומיות שבה, עם האלוקות. זה גוף ונשמה יחד. ברגע שתיקח את הנשמה, הגוף מתפורר. אין נשמה, אין גוף בלי נשמה. מה זה?
הידה האלוקית לא ניתנה רק במתן תורה, כאילו אחרי שכבר נוצר עם ישראל, כאילו שאני מבחיר את זה כאחד.
זה תהליך אחד, מה? כן, הספירת העומר מחברת את האירועים האלה, כן? בסדר. אבל נוצר עם ישראל, נוצר עם ישראל הראוי לקבל תורה, כבר ביציאת מצרים. יצאנו. ראוי לקבל תורה. תהליך של הוציא מן הכוח אל הפועל, לקח 50 יום. כן? מלצאת מהתומות האלה, 49... שערי תומה, היינו שם בגלל שהיינו מצריים לגמרי מזדהים עם המצריות, אז צריך לצאת משם. אבל מבחינת הפוטנציאל, כן, יצאנו ממצרים לחירות עולם.
למה צריך את הלאומיות? למה לא רק שנהיה צורה? רק צורה בלי לאומיות? איך בעולם הזה?
לא, אי אפשר. כי אז זה כמו אברהם, יצחק ויעקב, למה לא נוצרה מזה אומה? כיוון שפרטים פרטים בלי לאומיות לא יכולים להביא לעולם את מלוא האלוקות. כי לאומיות זה אנרגיה הרבה יותר עליונה מאשר אוסף של פרטים. כן? זה עם. ככה העולם הזה נברא. מעמים, עמים, עמים, עמים. כיוון שכל עם הוא עוצר בתוכו כוחות אלוקיים שמתאימים לו, אבל רק בצורה של עם. העמים יוצרים את התזוזות בעולם, את הקידום. אז צריך להיות עם ישראל בעולם. כן? זה מה ש... זה באמת המסע ומתן, נלמד את זה בהמשך, בברית בין הבתרים, שריבונו של עולם מבשר את זה, שיצא ממך עם. יצא ממך, לא יצא ממך משפחה צדיקים. יצא ממך עם. הוא כן מבין, במעדה, כי רשנה, ארץ ישראל, מה, 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 מה הולך לקרות פה? אז נבין את השלבים השונים, איך שריבונו של עולם מתכנן לברוא פה, רוצה לבנות עם שכולו אלוקי. אף על פי שכלפי חוץ הוא חי ככל עמי. אז הפטנט הוא עינוי ועבדות. אבל יש פה תוך כדי דברים בפרק ד' החז"ל מזכירים באותו ממה חז"ל שמצרים, המצרים במקום שישבנו שם נהיו מצרים בריבוע בעקבות התסיסה הזאת שדיברנו מקודם. אותו דבר הוא אומר על הכנעניים, כן? מניין שלא הייתה רומה מקולקלים דרכים יותר מן הכנעניים? תלמוד לומר, כמעשה ארץ נאה אשר אני מביא אתכם שם ולא תעשו. ומניין שהמקום שבאו שם ישראל מקולקלים ביותר מכולם? תלמוד לומר, אשר אני מביא אתכם לא תעשו. ומניין שביעתם של ישראל גרמה להם כל מעשיהם האלו? תלמוד לומר, אשר אני מביא אתכם לא תעשו. יש לנו גם עסק עם הכנעניים, שזה התרבות ארץ ישראל שהייתה לפני בו אנושה. ודרך זה נבין גם את התהליך שנקרא גירות שהיינו במצרים. לא דיברנו על הגירות. נסביר את הדבר. הכנעניים, המעלה בגבורות השם, הוא מסביר לנו איך ריבונו של עולם נמצא בתוך המציאות. דרך העמים מתגלה ריבונו. המצריות זה הופעה אלוקית. הישראליות, כן? נלמד בהמשך את הקסדים, את הרומאים, כל אחד מזה זה דבר השם אלינו דרך זה. זה יוצר את התסיסה. שמקדם אותנו אל הגאולה השלמה. הכנעניים, מה עניינם? האומה הכנענית יש לך לדעת עניין כנען. כי כמו שאמרנו למעלה, כי ישראל הוא כמו צורה נבדלת מן החומר, נכון? צורה נבדלת מן החומר. החומר רק החתימצה כדי להופיע אותה בעולם, כי העולם הזה אין לו נשמות בלי גוף. אתה צריך את הגוף, והגוף הוא ויש, לעומת זה, יש צורה המוטבעת בחומר, וזאת הצורה היא צורה הפחותה. וזה כנען. כנען, עובדי אלילים שם, נכון? לפני שבאים לארץ ישראל, כל ספר דברים מלא מעזרה, תכנסו לשם, הבית עבדו את כל המקומות אשר עבדו שם, נכון? כנען מלא עבודה זרה, נכון? זאת אומרת, עבודה זרה מה זה? זה צורה, הצורה מקולקלת, נכון? זה צורה, זה חיפוש אלוקי. זה לא מצרים, במצרים אין עבודה זרה במובן הזה, עבודה זרה שמש והירח, עבודה זרה זה החומר עצמו, נכון? אבל בכנען יש המון עבודה זרה. כי התפיסה הכנענית הייתה שיש צורה. רק מה? צורה המוטבעת בחומר. לא צורה נבדלת מן החומר, צורה המוטבעת בחומר. וזה עוד יותר גרוע ממצרים. נסביר את העניין. החומר זה הכוחות הגשמיים, הטבעיים שבעולם הזה, כמו שהעולם הזה מתנהל. אפשר רוח האדם יכולה לייצר אלוקות הנותנת לגיטימציה אלוקית לחומר. מבינים? אלוקות שהיא כולה בשביל להצדיק את החומר. לא אלוקות נבדלת מן החומר, שולטת על החומר, מובילה את החומר, שהחומר הוא לבוש לה. להפך. לא עבדו עבודה זרה כדי להתיר להם הריות. זאת אומרת, העבודה הזרה היא כזאת, שהיא באה להתיר הריות. אני רוצה הריות, זה נחמד, זה טוב, זה נעים פה בעולם. אבל לא נעים. אני אצר אלוקות שתגיד שככה עובדים את השם. דרך הצד הנמוך הזה, ככה עובדים את השם. ולוקחים דברים הזויים ועושים מזה אלוקות. נכון? מוסרים את בנו וביתו למולך. שורפים אותו, מעבירים אותו באש, כל מיני דברים, או פעור,
כל מיני דברים שיש בהם, יש בהם דברים עמוקים מאוד, אבל הצורה מוטבעת בחומר. יש היום המון עמים כאלה בעולם, שהם לגמרי חומרים, לא אידיאליסטים רוחניים, אבל בכל דבר הם מתחילים, מזכירים גם דבר הנביאים, איזה משהו הומני כזה, נחמד, כמו הנצרות כזה, כן? לגמרי רוחני, אלוקות, אבל זה מוטבע בחומר. כן? אם נצרות יכולה להשמיד כל כך הרבה מרבבות אנשים, בשם הדת, זאת אומרת שיש פה איזה יצר הרסני, שהדת היא איזה כיפה עליו, לתת לגיטימציה אלוקית לדבר הזה. וזה כנען, העבודה הזרה הזו. זאת אומרת, התפיסה הזאת אומרת ככה, מי שמנהל את העולם זה החומר. מי שבאמת, איפה החיים מתרחשים? בחומר. אם הכנען מקימה מדינת כנען, אז היא תגיד ככה, מי מנהל את המדינה? האנשים. ראש הממשלה, הנשיא, מי שם, כן? האנשים. מה, בוא נזמין את הרב, במרכאות הרב הכנעני, נזמין אותו פה לישיבת הממשלה. תגיד איזשהו רעיון סביב הסוגיה שאנחנו מדברים בה. אז הוא ייתן רעיון שבעצם מגבה את התהליך שהחילוניות, שהחומר מייצר. אבל בעצם לא האלוקות מובילה. האלוקות היא עלי תאנה, על גבי המציאות החומרית. שיצטרכו להחליט החלטות, הרב הוא לא במצביעים. הרב הוא רק נתן את הנחמדות האלוקות, האלוקית. תגיד משהו נחמד שגם יהיה לנו נעים לשמוע משהו, שהמצפון יהיה רגוע. כן? היטלר ימח שמו, לידו היה כמה כמרים נחמדים, שגם נתנו לזה איזשהו מימד רוחני. לא, לא. מה זה? רגע, אז מה הבעיה בשבת אין כנען?
מדינה, סוג של חומריות בלחימה.
לא, זה אלוקות. אנחנו, אין לנו שום עניין חומרי. זה בדיוק ההבדל. אנחנו מקבלים, אנחנו צורה נבדלת מן החומר. החומר, כל מה שאנחנו עושים פה בעולם זה רק מצוות. אין לנו, זה לא מתחיל מהחומר ואחר כך ברוחניות. אין לנו שום דבר עצמי. אנחנו הולכים למלחמה, שואלים את הכהן, את הורים ותומים, יוצאים או לא יוצאים? דבר השם אלינו ככה או לא? אם זה לא מצווה, אנחנו לא יוצאים למלחמה. יש איזה מצווה, יש לפעמים מצווה גם להשמיד ולהרוג ולאבד. יש מצווה, לא תחיה כל נשמה, נאמר על הכנעניים. כי הכנעניות בעולם סותרת את דבר השם, בגלל שהיא אלוקית, בגלל שהיא כביכול אלוקית. בגלל שעובדים עבודה זרה, כאילו יש לה איזשהו תפיסות עולם רוחניות, היא צורה, אבל צורה מוטבעת בחומר היא יותר גרועה מהחומר עצמו, כי החומר עצמו הוא לא מתיימר להיות אלוקי, אבל צורה מוטבעת בחומר זה, הוא מציס את החומר עוד יותר, הוא נותן לחומר לגיטימציה רוחנית, ואז החומר יהיה עוד יותר ועוד יותר שולט פה על המציאות. ולכן לגבי כנען, כן? כנען זה תרבות שמכניעה את האלוקות אל החומר, מכניעה את האלוקות אל האדם, האדם, הגשמיות, שולטת המציאות, עד כדי כך שגם מכניעה את האלוקות אליה. מטביעה את הצורה בתוך החומר. וכשאנחנו מכניעים את כנען, מכניעים את כנען למקור האלוקי שלה. ולכן לגבי כנען, אומר המהר"ל נאמר, לא תחיה כל נשמה. לגבי מצרים, דור שלישי ישובו הנה. דור שלישי אפשר להכניס גם ישראל. אין לו תחיי כל נשמה לגבי מצרים. אפשר לגייר אותם. כן? יש מקום לגייר אותם. ופה אנחנו מגיעים, זה מה שמראה בסוף פרק דל, סוף דל הוא מסביר, פה אנחנו שבו לכם פה עם החמור, דרך אגב הוא אומר, שבו לכם פה עם החמור, שאומר אברהם ויצחק, אברהם ויצחק מייצרים את האומה הישראלית, נכון? הולכים לייצר את האומה הישראלית פה בהר הבית, נכון? פה בעקדה, נכון? שם בונים קומה של האומה. אתם לא מסוגלים, אתם לא יכולים להבין את זה. מי זה שני הנערים שלו?
מי זה?
ישמעאל ואליעזר.
ישמעאל ואליעזר. אליעזר מכנען. נכון? אליעזר מכנען. למה? זה עם הדומה לחמור. הישמעאליות זה עוד אומה שצריך להבין אותה. אבל הכנעניים האלה, אליעזר, כמה שהוא היה עם אברהם, היה יד ימינו של אברהם, אבל אתה ארור ואין ארור מדבק בחמור. אתה ארור, כן? זה צורה מוטבעת בחומר, הוא קורא לזה ככה, כמו הכנעניים הם הצורה הפחותה הארורה אשר היא מוטבעת בחומר. ארורה, על שם הכנען, ארור כנען. כן? אתם עם הדומה לחמור. אתה חושב שאתה, יש לך צורה. אני חומר, אני צורני. תגיד לנצרות, אתם חומר מושחת לחלוטין. אני חומר, אני... האל, יש לך אבל האל. זה צורה מוטבעת בחומר, זה יותר גרוע אפילו. זה דומה לחמור. יותר גרוע מאשר סתם חומר של עצמו, שלא מתיימר לעשות מזה אידיאליזציה אלוקית. זה הכנעני. אומר המהר"ל, אומר המהר"ל כך, עכשיו בוא נבין את הגירות שהיינו במצרים. אנחנו הפוכים מהמצרים וגם הפוכים מהכנעניים. ביחס למצרים אנחנו צורה נבדלת מהחומר, והמצרים זה חומר נבדל מן הצורה. נכון? נכון, אדם צורה. אז הוא אומר, היחס בינינו, יש יחס בין החומר לבין הצורה. כי הרי בעולם הזה הצורה לא יכולה בלי חומר, והחומר לא יכול בלי צורה. זה הבשורה שלנו לעולם, נכון? ולכן יש יחס בין החומר. כמה שאנחנו מנוגדים למצרים, וזה יצר את כל התסיסה, ובעקבותינו המצרים נהיו עוד יותר חומריים, ובעקבותם אנחנו נהיינו יותר צורניים, יש בינינו גם זיקה. כשיצאנו ממצרים, לקחנו משם את החומר. ריבונו של עולם מצווה אותנו כל פעם שהוא מזכיר שתצאו ממצרים, אל תשכחו לקחת את הרכוש המצרי. הם הרי מומחים בחומר. אתם גם צריכים את החומר. לא שאתם צריכים את החומר בתור מקור המחיה שלכם, כמו שהמצרים בצרותם חשבו. אתם שרית עם אלוקים, אתם בכלל עם ישראל משהו אחר, אבל אתם צריכים את החומר. תיקחו, המומחים בחומר יעזרו לכם. אתם תרדו למצרים, אתם תהיו גרים שם. מה זה גרים? גרים עם אנשים שגרים אצל. לא עבדות, לא עינוי, כלום. גרים אצל. לומדים מהמצריות. יש ממש, יש מה ללמוד מהם. יש מה ללמוד איך לבנות פירמידות. יש מה לבנות איך בונים את החומר. תלמדו מהם ותיקחו את זה מהם שאתם יוצאים. כדי שתוכלו לבנות אחר כך, שתגיעו לארץ ישראל, תוכלו לבנות את המדינה, איך תבנו את הפירמידות שלכם. תלמדו מהמצרים, ותיתנו להם על זה גם יישר כוח, שהם לימדו אתכם. זה תקופת, המעמד של גר שהיינו שם, גר זה אדם שהוא לא, הוא לא תושב, זה לא מקומו, זה לא מקומו, מקומו שלנו לא מצרים חס ושלום. אבל יש לנו בהחלט מה ללמוד מהם, יש לנו מה לקבל מהגירות הזאת. גרנו שם, 400 שנה למדנו קורס מהם בפיתוח החומר. ולא התבלבלנו בזכות העינוי והעבדות, שבתוך תקופת הגירות הזאת, לא התבלבלנו להיות גם אנחנו חומר, חס ושלום. לכן המעטפת היא גירות, משם לא לוקחים את החומר, זה מה שאתה תוציא משם. אבל יחד עם זה, זה מאוזן על ידי העבדות והגירות. הוא מדמה, אומר, אנחנו והמצרים זה כמו שחור ולבן. בין השחור והלבן זה ניגוד נורא, שחור ולבן זה הכי הפך שיכול להיות, אבל זה לא אותה סקאלה. זה צבע וזה צבע, כן? ולכן אפשר גם ליצור משהו משותף מהשחור והלבן. אבל אנחנו והכנעניים, הוא מדמה את זה, זה כמו מתוק ושחור. בכלל לא קשורים. אין לנו מגע איתם. זה יותר גרוע עם הכנעניים. אין לנו מה לקחת מהם איזה לצאת ברכוש גדול. תיקחו שלל מהם. לא תחיה כל נשמה את אשריהם תשרפו באש. אולי ניקח את העצים האלה, נעשה מזה מקדש להשם. חס ושלום, קמצות של כנעניות לא תהיה יצר. למה? כי זה מאוד מסוכן, כי הם עובדים עבודה, זה עובדים את השם כביכול. זה עוד יותר מסוכן. אין לכם עדיין, אתה רוצה לקחת כזאת אלוקות מעוותת? מה יש לך מזה? מהחומר אתה יכול לקחת משהו, כי החומר נזקק לנו, החומר שטהור מאלוקות מעוותת, מהמצרים אפשר לקחת, אבל מהכנענים אין לנו מגע איתם, זה שפה אחרת. לכן כן, הוא אומר, ולכך ואף על כך שכבר אמרנו למעלה, כי לכך נשתבו מצרים פני שהיו מצרים הפך להם, נכון? נוצר את הריאקציה הזאת, וכך הם משועבדים למצרים והיה מקוים בהם ועבדום ועינו אותם. העבדות והעינוי נוצרה דווקא במצרים בגלל ההפך הזה, החומר לעומת הצורה. מכל מקום לא היו גרים ביניהם כי אם בשבילם, אם לא בשביל, כי ההפכים בהם שהם ההפכים, למה יוצא את התהליך של הגירות? לא היו גרים ביניהם או גרים ביניהם אם לא בשביל שהיה משהו להריווח מהגירות הזאת. מה? בשביל כי ההפכים במה שהם ההפכים, כמו אלו מצרים וישראל, הם מתייחסים זה לזה, יש ביניהם איזה יחס בין השחור לבין הלבן, השחור לא סובל את הלבן, הלבן לא סובל, אבל יש ביניהם יחס. לכך הם גם כן פועלים זה בזה, כי לא יפעל המתיקות במה שהוא מתיקות בשחרות, מתוק ושחור לא פועל אחד על השני, ולא יפעל החמימות בשחירות, רק יפעל החמימות בקרירות שהם תחת איכות אחד, וכן יפעל המתיקות בחמיצות שהם תחת איכות אחד. ואי אפשר רק שיהיה כאן שיתוף בין המתיקות, אפשר חמוץ מתוק, זה אפשר לדבר, נכון? יש משהו בליל כזה, חמוץ מתוק פסחוג, נכון? אפשר לעשות חמוץ מתוק, כן? אבל זה, למה? מכיוון שהם עובדים על אותה סקאלה. אבל שחור מתוק, מה זה קשור? יכול להיות שזה במקרה שחור, יכול להיות גם אדום, אבל זה לא קשור בכלל לחמיצות, זה לא מעדן שום דבר. המצריות מעדנת את הישראליות, שלא נהיה יותר מדי שמימיים, צריכים גם קצת אחיזה במציאות. זה למדנו מהגירות שם, אבל מהכנניות אי אפשר לעשות כלום. לכך אמרה תורה, לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. מה הגירות הזאת עשתה לך? למדת מהם איך חיים פה בעולם, כי הרי אתה מכף רגל ועד ראש צורני, אתה לא חומרי בכלל מצד עצמך. מאיפה תלמד? למדת. אל תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. אי עבדות ועינוי, נכון, על עבדות ועינוי אנחנו, אבל גירות 400 שנה, ולכן דור שלישי אתה יכול להתחתן איתה אחרי שהם יזקחו את עצמם קצת בתוך הישראליות. כן, כלומר אף על גב שוודאי מצרים היו הפכים לישראל, כמו שבר למעלה, הפכים אלו אינם נבדלים לגמרי, ולכך דור שלישי יבוא להם, וזה העניין, הוא במצרים, ולכמה נתבהר עוד מזה. אבל כנעניים הארורים, אין ארור, מדבק וברוך. מה זה ארור ומה זה ברוך? זה דבר כמו הברכה, מחובר למקור, זה ברכה. מה זה ארור? מנותק מן המקור. לקחו את האלוקות, ניתקו אותה מן המקור, חיברו אותה במקום מתק על השקע, חיברו את המקור לחומר, למציאות הנמוכה הזאת, תעשו מזה אלוקות, זה עבודה זרה, אין לנו שום מגע עם זה, חס ושלום. כן, אבל הכנענים הארורים דומים לצורה מוטבעת בחומר, וזאת הצורה הפחותה הארורה אינה מתאחדת ומתייחסת כלל עם הצורה הקדושה הנבדלת. כי מהי הייחוס בין צורה לצורה אם לא שהצורה מוטבעת היא משועבדת וכו'. ולכן בבואם לישראל לארץ לא היו עובדים להם, לכך נאמר לא תחיה כל נשמה. אלא מה כן? מה אפשר? הפתרון היחיד לעשות עם הכנעניים, איך יש להם כן קיום? שיש מושג שנקרא עבד כנעני. יבוא כנעני פרטי, לא הכנעניות הלאומית, אותם לא. יבוא אדם פרטי כנעני, ואני רוצה להיות עבד של הישראליות. זה אפשר. זה גירות כזה, זה אפשר. מה זה עבד לישראליות? בטל לגמרי לצורה הנבדלת. זה אתה יכול. בתור פרט, בתור פרט. הכנעניות הכללית לא יכולה. מבינים? זה כן. זה המרכיבים האלה של הירידה למצרים, העיבוד שריבונו של עולם בחסדיו עלינו יצר בתוך מצרים, עם כל הנוראיות הזאת של עבדות, גירות ועינוי, זה דבר נורא והיום, אבל זה מה שיצר בסופו של דבר את השלמות הזאת, שיצאנו ממצרים להיות בעלי אידאה אלוקית מוחלטת, השזורה בתוך האידאה הלאומית, עם יכולת לנהל חיים חומריים. זה המבנה של הכל. בסדר? מתוך כך, ישאל המהר"ל בפרק הבא, ישמע צריך את כל זה, למה אברהם אבינו בעצמו לא יכול לעשות את כל המהלך הזה?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.